בספר תפארת ישראל. מת רבינו הגדול המהר"ל מפראג, ואנחנו עכשיו בפרק חמישי. פרק חמישי עוסק בשאלה שבאופן גלוי היא שאלה לימודית פשוטה, ובאופן פנימי היא התמודדות עם טענה נוצרית. הנוצרים טענו ש... אמנם היה ויכוח על זה בראשיתה של הנצרות, אבל זאת המסקנה שבסוף התקבלה, שהמצוות זה דבר רע. ככה הם טענו. והבסיס היה, כלומר, הטענה בעצם הייתה של פאולוס. הוא אמר, תרי"ג מצוות, בסדר. זה נפלא תרי"ג מצוות. על ידי תרי"ג מצוות, יש לי לכאורה תרי"ג אופנים לזכות לדבקות בשם. מצד שני, על ידי אותם תרי"ג המצוות, אני עלול להיכשל בתרי"ג עבירות. עכשיו, מאחר והאדם חוטא, אז הסיכוי שהוא יצא חי, שיצא, כלומר, זכאי לפני השם, שואף לאפס. זאת אומרת, זה שהתנאי לקשר בין האדם לבין הבורא הוא המצווה, זה בעצם מכשיל את האדם. התוצאה תהיה בהכרח שהאדם יהיה נזוף, דחוי מלפני הבורא. כי הרי מצפים ממנו לקיים מצוות, ולא ייתכן שלא יעשה עבירות, וככל שיש יותר מצוות, כך יותר גרוע. זאת הטענה של פאולוס, ולכן הוא אמר שמאז שבא אותו האיש, כבר אין צורך במצוות כדי להיות קשור עם השם, העיקר זה האמונה. לא. אם מאמינים, נושאים. זה טענתו של פאולוס. כן. האם המצוות זה טוב או זה רע? זאת השאלה. עכשיו, רק שנייה, הוא שאל אותי שאלה, אני באמצע לענות לו, אם אתה שם לב. כן. השאלה היא, האם המצוות זה דבר טוב או זה רע? פאולוס טען שמצוות זה רע. למה? כי ברגע שיש מצווה, לא ייתכן שלא תהיה עבירה. לא. ואז אם יש עבירה, השם לא אוהב אותי. אני דחוי, נזוף. מאבד את חלקי לעולם הבא. אז לא טוב שיש מצוות. ונגיד את זה אחרת, יותר טוב שהקשר ביני לבין השם לא יהיה תלוי במצוות. הבנת או לא הבנת?
הבנתי, זה לא כל כך אמר כאילו שמופי חכם שמע טענה כזאת.
הוא לא היה חכם, הוא היה גוי. לא, הוא לא היה גוי, היה יהודי דווקא. יהודי גרוע, הוא זה שהקים את הנצרות. בסדר? עכשיו, הטענה הזאת היא בעצם הטענה שמתמודד איתה המהר"ל פה, בפרק חמישי. בלי להזכיר את השם, אבל זה בעצם, עם זה הוא מתמודד. כן.
מה יש לך להתמודד?
למה?
השם נתן מצוות,
מי
אני
מבטל אותה? אתה אומר לכאורה, איך אפשר בכלל לבטל אותה? הרי אם השם נתן מצוות, מי אני שיבטל אותה? צודק. אבל מה שטען פאולוס, זה שמי שביטל אותם זה השם. בסדר? בבקשה. ויותר מזה, הוא טוען בעצם, צריך לראות את עומד, עד איפה זה מגיע. זה שעם ישראל קיבל מצוות, זה בגלל שהשם שונא אותם. ככה הייתה טענה. והוא מביא לזה פסוק ביחזקאל. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. פסוק מפורש ביחזקאל, נו, איך נתמודד עכשיו בפסוק? טוב, כן, בבקשה.
אני אשמח מאוד מבסס את זה, כי מצד שני בתורה כתוב, אם תשמרו את חוקותיי, ותקלל את זה,
נכון, אתה צודק. אם תשמרו את חוקותיי, יהיה לכם טוב, אבל ברור שלא תשמרו. הוא היה תלמידו, אמנם לא הכיר אותו, אבל דור אחד אחרי ישו. כן, כן. פגש את רבן גמליאל, כן.
יש עוד טענה, אני לא יודע אם היא נוצרית, אבל לעתיד לבוא, באמת ישנם מצוות שבאמת הנבואה אומרת שתתבטנה כמו
אתה אומר, מצוות בטלות, כן, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אופן, יש ביטוי כזה, מצוות, כל המצוות, בטלות לעתיד לבוא. על מה מדובר? עכשיו מדובר על משהו אחר, מדובר על אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, כאשר יש שינוי של מציאות העולם, אז גם הביטוי, המצוות בטלות כמו שייכות. למשל, דוגמה פשוטה, יש איסור ללבוש שעטנז, נכון? איסור ללבוש שעטנז. אבל מתי אסור ללבוש שעטנז? דרך לבישה. אם זה דרך לבישה, לא דרך לבישה, מותר. נכון? לכן מוכרי כסות, יש יהודי מוכר בגדים משעטנז. כדי למכור, הוא שם אותם על הכתף שלו. מותר או אסור? מתחמם, הוא מתחמם מכוח הדבר הזה, נכון? אז הוא נהנה משעטנז. זה לא דרך לבישה, מותר. עכשיו, לעתיד לבוא, יכול להיות שהתנאים האקלימיים יהיו כאלה, שאנשים לא יזדקקו לבגדים. אז גם אם אדם ילבש שעטנז, הוא לא ייהנה מן השעטנז. לכן מצווה בזאת בטלה. זה המשמעות של הדברים האלה. זאת אומרת, בטל כמו בטל ב-60. המציאות השתנתה, לכן המצווה כבר לא חלה. בסדר? אבל זה נושא אחר. מה שטענו הנוצרים, זה שבעולם שלנו, כפי שהוא, צריכות המצוות להתבטל. כן.
איך מתמודדים עם הפסוק
ביחזקאל? וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. פשוט צריך לקרוא את הפרק כולו, ואז רואים שבדיוק למה הוא מתכוון. שם יחזקאל אומר, נתתי להם חוקים טובים, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, והם לא שמעו בקולי, ואז הגליתי אותם בין העמים, ונתתי להם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. שזה? חוקי הגויים. פשוט מאוד. אגב, מזה הירושלמי מסיק מסקנה מאוד מעניינת. מה זה חוקים לא טובים? אלו שני ימים טובים של גלויות. זה נקרא חוקים לא טובים שאתם לא יחיו בהם. אפשר להתמודד עם החוקים האלה. בואו? אבל זה פשוט הדברים ביחזקאל. פשוט צריך לדעת לקרוא. כן. מה? איפה זה ביחזקאל? נדמה לי באזור פרק כף. באזור שם. קצת אחרי, קצת לפני משהו. אולי כף עצמו. כן. טוב, עד כאן זה ברור. אז עכשיו, טוב, אולי נספק בזה בשלב הזה. המצוות שנתן השם יתברך לישראל, יש לשאול עליהם, אם ריבוי המצוות לטוב להם, כלומר, אם זה טוב שיש הרבה מצוות, כמשמעות פשט הכתוב שנאמר, ויצווינו השם אלינו לעשות החוקים האלה, לטוב לנו, כל הימים, לחיותנו כיום הזה, וצדקת היא לנו, כי נשמור לעשות כל דברי התורה הזאת, לפני השם אלוהינו כאשר ציוון. ואם, כי יש לומר שאין הכתוב מדבר בריבוי המצוות, רק שהמצוות הן לטוב אל האדם שבקיום המצווה זוכה לחיים נצחיים, ואז יכולת להגיד שהפסוק לא אומר שזה טוב שיש הרבה מצוות, אלא זה טוב שיש מצוות, אבל זה שיש הרבה אולי זה לא טוב. מכל מקום, כך מוכח פשט המאמר המפורסם. אמר רבי חנניה בן עקשיא, לא להגיד קדיש בבקשה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לשחר בה להם תורה ומצוות. אז רואים שדברי רבי חנניה, שמה שטוב לישראל זה שיש הרבה תורה ומצוות. דבר הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיל. אם כן, אמנם בפסוק אפשר להסתפק, אבל בדברי רבי חנניה אי אפשר להסתפק.
לא, אבל הוא לא מדבר את זה רבי חנניה.
הוא מביא פסוק מישעיהו. השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.
כן, אבל יגדיל זה ירבה.
טוב, אז זה כאן אתה דן בשאלה אחרת. אתה דן בשאלה איך להבין לשון חכמים לעומת לשון מקרא. כן, הרב ציודה זצ"ל תמיד היה מביא את דברי רבי חנניה בן עקשיא בתור הדגמה להפרש שיש בין לשון תורה לבין לשון חכמים. לשון תורה הכוונה, השפה העברית בתקופת הנבואה, שהיא השפה שמוסרת את הנבואה. מה שאין כן, לשון חכמים, זאת הלשון העברית אחרי שפסקה הנבואה, אז אין לנו יותר התגלות, השפה כבר אינה מוסרת תכני התגלות, השפה מוסרת תכנים שכליים. אז יש הבדל גדול מאוד. כן? למשל, איך אומר רבי חנניה בן הקשה? רצה. מה אמר הנביא בשביל רצה? חפץ. מה ההבדל בין רצה לחפץ? ברצון יש תמיד מרחק בין הרוצה לבין הדבר הנרצה. כן? אני רוצה את הדבר, משמע שיש מרחק ביני לבין הדבר. חפץ, יש התאחדות של הרוצה עם החפץ. זה שון, חפץ זה דבר אחד. אתה יודע? איך אמר הנביא? השם, נכון? השם חפץ. מה אמר רבי חנניה בן הקשיא?
הקדוש ברוך הוא.
זה הבדל עצום. השם זה מי שמתגלה בנבואה. הקדוש ברוך הוא זה מושג פילוסופי. הקדוש הוא בעצמו הברוך. או נגיד במילים יותר פשוטות, הטרנסנדנטי שהוא בעצמו האימננטי. אז זה כבר מושגים. זה מונח עם כאל פילוסופי יותר. כן? שכלי על כל פנים. אומרים את ההבדל. מה אמר הרבי חנניה? לזכות את ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לזכות יש לזה קונוטציה תועלתית. כן? המשמעות היא שזה כדאי לך. תראה, כדאי מצוות, יש לך הרבה זכויות. זה שווה. אז זה קצת מסחרי. כן? מה אמר הנביא? השם חפץ למען צדקו. צדקו של מי? מה? זה לא מה שכתוב. של השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהצדק שלו יופיע. לכן הוא רוצה שיקיימו מצוות. כלומר, המטרה פה איננה תועלתית לתת לך זכויות. המטרה היא אידיאלית, שהצדק יופיע. או, השם חפץ למען צדקו. מה? ודאי. איך אמר ביאליק? אם אחרי שם מדי, תחת הרקיע, הצדק יופיע, ימוגר כסאו לעם. מה?
למה הרב קורא לזה אידיאל, כאילו...
כי הצדק, הצדק הוא אידיאל. כן. עכשיו, מה אמר רבי חנניה? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נכון? יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. מה אמר הנביא? יגדיל תורה ויאדיר. איפה המצוות? זאת אומרת, אצל הנביא אין הפרש בין התורה למצוות, כי זה מציאות חיים אחת. כי הוא מדבר על החוויה. מה שאין כן, התנה, הוא עושה הבחנה בין השורש לבין הענפים, תורה ומצוות. בסדר? אז זה ההפרש. אז יגדיל תורה ויאדיר, זה ממילא אומר ריבוי מצוות. לפי המעבר של דברי הנבואה לתקופה שאחרי הנבואה. עד כאן ברור? טוב. אז בואו נתקדם. ומעתה יש לשאול, אומר המהר"ל, כי איך יאמר שהשם חפץ לזכות את ישראל, לכך הרבה להם מצוות? הדבר זה נגד השכל. שהיה לו למעט במצוות, כדי שלא יהיה צריך לשמור הרבה מצוות, ואז היה זוכה לעולם הבא, לידי מיעוט מצוות. ממה שהוא מוסיף להם מצוות, שאז אי אפשר לזכות כל כך לעולם הבא. כי אם אני לא אצליח לקיים את הכל, אז אני לא זוכה. אז זה הקושיה של פאולוס היום. כן?
של מי?
של פאולוס.
פאולוס?
פאולוס. כן. הזכרנו אותו בתחילת השיעור. היית בתחילת השיעור? היית בתחילת השיעור? אה, זהו. והרמב״ם ז"ל. גם לוין, גם לוין זה בעיה. אני ביטלתי, גם לבטל עשה זה איסור. גם ביטול עשה זה עבירה. ביטול עשה זה עבירה, נכון? אדם לא ישב בסוכה, לא נטל לולה. זה עבירה, נכון? והרמב״ם ז"ל פירש במסכת מכות, וזה לשונו. מעיקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצווה, מן תרי"ג מצוות, כראוי וכהוגן, ולא שיתף עם כוונתה מכוונות העולם, אלא שיעשה אותה מאהבה, כמו שבארתי לך, הנה זכה לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה האדם בחייו. אחת מהנה על מתכונתה ועל שלמותה, ובעשיית אותה המצווה תחיה נפשו באותו המעשה. כן, כלומר, אתם רואים מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם בעצם פתר את הבעיה. השאלה אם התירוץ שלו מספק אותנו. המהר"ל ידחה את ההסבר הזה. איפה שהוא אמר שהרמב״ם כותב את זה. אתה פשוט לא מקשיב. אה? זה בעיה שזה לא שמעת. והרמב״ם ז"ל פירש במסכת מכות, וזה לשונו. בכלל, למה אין לך ספר?
אין מספיק ספר.
לא, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. אבל זה התפקיד שלי גם קצת לעורר אותך, זה הכל. בסדר? עד רבה, תשאל. זה לא טוב שלא תשאל. כן, אבל ראוי גם שיהיו ספרים. נכון, אין מספיק ספרים של המכון. אז תקנו! משום מה יש כסף כדי לקנות עוד המבורגר? לא. אבל לפחות. ספר זה קניין. קניין נצח. כן.
מפה אני מבין שאני מקיים מצוות כדי לזכות לחיי העולם הבא. משום מה אני צריך לחיי העולם הבא?
שאלה יפה מאוד, אני אענה לך בסיפור, אני אחזור על השאלה, אני אענה לך בסיפור. אתה שואל, מכאן משתמע שהמצוות מקנות לאדם חיי העולם הבא. שמה אני צריך חיי העולם הבא? נכון. שאלה זו, כבר שאל אותה ישעיהו ליבוביץ', שאמר שברגע שאדם מקיים מצווה כדי לזכות לחיי העולם הבא, הוא עובד שלא לשמה. נכון? זה אינטרסנטי. יותר טוב לעבוד לשמה, ולכן כל האמונה בחיי העולם הבא היא טובה עבור ההמון. ההמון זקוק לסוכריה, לכן נותנים לו. אבל הערך האמיתי של קיום המצווה היא עצם זה שהיא רצון השם, נקודה. ככה טוען ישעיהו ליבוביץ'. בסדר? אני רק בינתיים הרחבתי את שאלתך. ברור? טוב. תשובה. מעשה באישה אחת שהלכה לרבי זושה. שמעת על רבי זושה? מאניפולי? לא נפולי, מאניפולי. האח של רבי אלימלך מליזנסק. הם הסבר זה בדברי הרב, בדברי רבי חנניה בן הקשה ובין אב ללימוד כל ההסמכתאות המובאות בגמרא. כן. עכשיו, איפה היינו? כן, הוא אח של רבי אלימלך מליזנסק. שניהם היו תלמידים של המגיד רב דובר ממזריש. מזריש. שהיה תלמידו הגדול של? הבעל שם טוב. שהיה תלמידו של? של אחיה השילוני. כן.
מה?
אחיה השילוני. כן, אחיה השילוני. לפחות ככה הבעל שם טוב אומר. שהוא למד מפי רבו אחיה השילוני. זה 2,700 שנה לפניו. קצת רחוק, איך יכול להיות שאדם שנפטר לפני 2,700 שנה ילמד את הבעל שם טוב? יש באמת שאלה. אבל זה לא הנושא שלנו כעת. אישה אחת אם כן הגיעה לרבי זושה מאניפולי. אמרה לו, רבי, תתפלל שיהיה לי בן. אז מה עושה רבי זושה? תתפלל, שיהיה לה בן. כן, לשפרינצה בספייגה, שיהיה לה בן. ואז הוא שומע פתאום קול מן השמיים, באמצע תפילתו, אומר לו, זושה, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. כן. ואז רב זושה מה עושה? ממשיך להתפלל כמובן, כי זה כך דרכם של הצדיקים, שהם מבקשים את טובת ישראל, לא טובת השם. אם זה מיונגד. ואז הוא שומע עוד פעם בתפילה שלו, קול שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. אז רב זושה אמר, יפה מה, זה בדיוק מה שרציתי, זה מצוין. פתאום רב זושה נהיה ליבוביץ'יאני, אומר, אני אוכל להיות פילוסוף דתי שעובד את השם, לא על מנת לקבל עולם הבא. ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רב זושה? המשיך להתפלל. ואני אגיד לכם למה. בגלל שהוא הבין שלא לרצות את העולם הבא זה חטא. כן, מדוע? בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן לך, זה לא יפה לא לקבל. זאת אומרת, השלב הזה שבו רב זושה היה מוכן לוותר על העולם הבא, היה שלב חשוב. כי זה היה שלב שבא כדי להוכיח לרב זושה שהוא עובד לא מתוך גישה אינטרסנטית גסה. אז אחר כך, כשהוא עובר את השלב הזה, קבלת העולם הבא שלו הופכת להיות קבלה אידיאליסטית. זה לא למענו, אלא למען השם. למען השם הוא מוכן לקבל חיי העולם הבא. או נגיד זה אחרת. אם אין עולם הבא, אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאין לו משמעות. כי אין לו לאן להגיע. יש על זה הערה יפה של הרב קוק, שמובאת בספר עולת ראייה. חלק א', נא להכיר, עולת ראייה, חלק א'. את רבינו הגדול הרב קוק, יש לו הערה על המזמור שאנחנו אומרים בימי אלול אחרי התפילה. לדוד השם הורי וישעי. ממי ירא השם מעוז חיי, ממי אפחד בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. צרי ואויביי לי המה כשלו ונפלו. מה? לא. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, זאת הליבותה וכו'. הפרק מסתיים בפסוקים, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. עכשיו, המילה לולא, מה זה ארץ חיים? ארץ חיים זה בגן העולם הבא. כן? לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ארץ חיים, כינוי לעולם הבא. מה זה לולא? אם, אולי. אז יש בכתב יד של תהילים, יש ארבע נקודות על האותיות של לולא. מה זה ארבע נקודות? זה ספק אם לקרוא את המילה הזאת או לא לקרוא את המילה הזאת. כאילו לדוד המלך היה ספק. כשהוא כתב לולא, היה לו ספק באמירה הזאת. אומר הרב קוק, הביטחון בישועת השם הכללית שיעשה לו עולמו. כלומר, אנחנו בטוחים שבסוף השם מושיע את הכל, מרומם את הכל, מציל את הכל. ורק היא, היא הממתקת את כל החיים כולם. כלומר, זה מה שעושה את החיים למתוקים. אתה יודע שבסוף יהיה טוב. עכשיו, יכול להיות שהאדם הפרטי, הוא לא יודע אם הוא אישית יגיע לשם. נכון? אומר הרב, ואין השמחה נפרעת כלל ממה שאין היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו ביחס לאושר הגדול ההוא. לא יודע. יהיה לך עולם הבא? אולי. לא יודע. אתה שמח? כן, אני שמח. למה אתה שמח? אני שמח שאני חי בעולם שאחריתו טובה. לכן מה שאומר הרב כאן, מלא חפץ לב הוא ביודעו שהטובה עתידה לבוא. שהעולם הוא מתוקן לאושר, שהמציאות כדאית היא להיברא. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, למה נקוד על לולא? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני בך, שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב, שמה יגרום החטא. ובכל זאת, הוא מאושר אושר ודאי, אושר הבא מתוך שאיפה הצילית התופסת תמיד את המציאות, את התיאוריה הכללית. עכשיו, בסופו של דבר, צריך להשלים את הסיפור הזה, את הציור הזה שהרב מצייר. כי אותו אדם שלא אכפת לו מגורלו הפרטי, בגלל שהוא שמח באושר הכללי של המציאות, הוא גם יודע שהאושר הכללי של המציאות איננו שלם אם הוא עצמו לא שותף. לכן הוא גם יודע שהוא יהיה שותף. אבל זה לא בגלל שהוא יודע שהוא יהיה שותף שהוא שמח. אלא הוא שמח על זה שהמציאות בכללה מתוקנת לאושר. הבנת אותי עכשיו? טוב, יופי. כן. רק שנייה. מה? אז זה בעמוד שין למד בית. כן.
מה התכונה המרכזית של העולם הבא?
מה התכונה המרכזית של העולם הבא? זה שעשוע, דיאלוג, בין הבורא לבין הנברא. שנאמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני. מה זה קדושים תהיו? אני בינתיים הקדוש היחיד, אף אתם היו קדושים, נוכל לשחק ביחד. או, כן, זה מה שכתוב, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם. מה ההבדל בין טיול לבין הליכה? הליכה היא מיותרת, המטרה היא רק להגיע לסוף של המסלול. מה שאין כן בטיול, עצם ההליכה היא המטרה. כן, בבקשה, מה רצה להגיד?
אפשר להבין גם את הרב קוק אחרת.
והוא?
אפשר להבין שבאמת דוד המלך היה אידיאלי, ואמר עצם זה שהעולם מגיע למטרה, אני לא חשוב לי אם אני אהיה חלק מהמטרה או לא, בעיקר שהעולם עצמו מגיע למטרה, ובאמת, אם אני לא אזכה, אז אני לא אזכה, אז זה לא נורא.
באמת שזה מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שהרב קוק אומר, כן? שדוד המלך אמר, לא נורא אם אני לא אזכה לחיי העולם הבא, העיקר שהעולם בכלל לא מגיע לשם. אז אתה צודק, אני רק הוספתי על זה משהו, שלא כתוב. השאלה מהתוספת שלי היא לגיטימית, אתה אומר.
התוספת שהרב עושים, זה בדיוק הופך את המאמר.
לא, זה לא הופך את המאמר, זה ההמשך של המאמר.
הרב
מזכיר
איתי שאפשר לפרש את זה גם
אחרת? תראה, עניין הוא כזה. כשאנחנו רוצים להבין את דברי רבותינו, השאלה אם אנחנו רק קוראים את מה שכתוב, או מה שאנחנו יודעים. בשביל זה יש מה שנקרא שימוש תלמידי חכמים. כן? כלומר, זה נכון, באופן פורמלי, אתה יכול לקחת את דברי התורה ולהפוך אותם. בגלל שאתה אומר, הנה זה כתוב. אבל לא בכדי, יש לנו מסורת. כן.
מה?
אז זה טוב, היה רשם. כן, מה?
שההליכה
היא מיותרת. מה?
שההליכה היא מיותרת.
כן, נכון. כן, אצל אברהם אבינו ההליכה לא הייתה כמו ההליכה שלנו. ההליכה שלו הייתה אדרבה, הייתה טיול. לכן הביטוי שמה בתורה זה לא קום לך בארץ, אלא קום התהלך. התהלך זאת המילה המקראית בשביל טיול, בסדר? גם והתהלכתי בתוך אחר, חזל אומרים, הטייל עמכם. זאת אומרת, להתהלך זה לטייל, מה שכן ללכת, שזה מה ש... דיברנו על הליכה מיותרת, כן.
הסיפור המפורסם עם הגאון מווילנה עם היתרוג.
אה, יפה.
שהמשיר עשה לי מזה, אז הוא עשה הכל
בחדש עם חולו בחזרה. כן, כן, לא, הסיפור המפורסם של הגאון מווילנה עם היתרוג הוא חצי סיפור, לפי זה. יפה. טוב, אז בואו נקרא עכשיו את הדברים. והרמב״ם, אז אנחנו חוזרים פה, השאלה של המהר"ל והתשובה שנתן הרמב״ם. כן? השאלה של המהר"ל היא, האם ריבוי המצוות הוא לטוב? לכאורה לא. למרות שרבי חנניה בן עקשיא אמר שזה טוב, אבל בפשטות ריבוי המצוות זה דבר לא טוב, כי אני צריך לעשות הרבה מאמצים, יש טרחה רבה כדי לזכות לחיי העולם הבא. שזאת גם השאלה של פאולוס, שהזכרנו אותה בתחילת השיעור, ושמעו אותה אלה שהגיעו בזמן. עכשיו, מה? דיברנו.
אתה גם אחר כך, כי התלמיד חזר אליה, והרב אמר שהיא שאלה של פאולוס.
לא, אבל לא הסברתי, אבל בכל זאת לא חזרתי עליה בשלמותה. הסברתי את זה ברחבה יותר גדולה בתחילת השיעור, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. טוב. אז הרמב״ם נתן כתשובה שבעצם תרי"ג מצוות זה תרי"ג הזדמנויות. זאת אומרת, מספיק מצווה אחת כדי לזכות לחיי העולם הבא. מה?
פעם בחיים או...
לכאורה אפילו פעם בחיים. הנה, בוא נקרא מה שהרמב״ם אומר. בוא נראה את המילים עצמם ותראה. הרמב״ם ז"ל פירש במסכת מכות, וזה לשונו. מעיקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצווה מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, ולא שיתף עם כוונתה מכוונות העולם, אלא שיעשה אותה מאהבה כמו שבארתי לך, הנה זכה לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות בהיותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מעינה על מתכונתה ועל שלימותה. זה אפילו פעם בחיים. ובעשיית אותה מצווה, תחיה נפשו באותו מעשה. בסדר?
אז אין פה שכר ועונש.
למה? יש שכר ועונש. השכר הוא על מצווה אחת.
ועונש?
לקבל עונש על העבירות שלו, ברור.
על העבירות שהוא עשה.
כן, אבל לחיי העולם הבא הוא זוכה.
זה לא מתבטל?
לא נראה שזה מתבטל. עכשיו, הרמב״ם גם הביא הוכחה לדבריו. הוא לא סתם המציא את זה, הוא מביא ראיה מהסיפור עם רבי חנניה בן תרדיון. מה אתה רוצה?
מה שנקרא מהריבוי המצוות הוא דווקא לא בגלל הפרק, אלא מהריבוי
הנטיות
של
האנשים. נכון. וממה שיורה על העיקר זה. כן, עכשיו הרמב״ם גם מביא ראייה לדבריו. מה ששאל רבי חנינה בן תרדיון, זה מובא במסכת עבוד הזרה. מה אני לחיי העולם הבא? והשיב המשיב היה רבי יוסף בן קסמה. כלום מעשה בא לידיך? כלומר, עשית מצווה כהוגן? והשיב, כי נזדמנה לו מצווה צדקה לשלמות, וזכה בה לחיי העולם הבא עד כאן לשון. כן.
כהוגן ולא משתף
בכוונה
מכוונות העולם.
כן, כוונה מכוונות העולם, הכוונה אינטרסנטית. תנו לי לענות, הוא ישמע אותי. כן, כוונה אינטרסנטית. כן? זה מה שהוא עושה את זה בשביל כבוד או בשביל הנאה וכדומה. לא, הוא עושה את זה לשם שמיים. כן.
אם אני
הרמב״ם שזה מצווה בקביעות, לא פעם אחת.
לא, הוא אומר, אי אפשר שלא יזדמן לו.
פחות מהראיה שעובדים את
זה. הראיה, הוא מספר, לא, דווקא מה שקרה לו עם מצוות צדקה, זה סיפור שקרה פעם אחת בלבד, ועוד מעט המהר"ל יביא אותו כלשונו, ואז תדע בדיוק על מה מדובר. מדובר על מעשה שקרה פעם אחת. טוב, עד כאן דברי הרמב״ם. ומכאן ואילך, קושיות המהר"ל. ותימה על זה. אגב, צריך בסוף לשאול את עצמנו מי צודק. הרי המהר"ל והרמב״ם פה חלוקים. נצטרך בסוף להכריע מי צודק. בסדר? בינתיים אנחנו במגרש הביתי של המהר"ל. אז הוא יעשה הכל כדי לשכנע שהוא צודק. אבל נצטרך בכל זאת להבין מה התכוון הרמב״ם באמת. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים כשאנחנו רואים מחלוקות בין המהר"ל לרמב״ם, יש הרבה כאלה. אז אנחנו בהתחלה קוראים דברי הרמב״ם, אחר כך קוראים דברי המהר"ל, רואים שזה הפוך. אנחנו משתכנעים שהמהר"ל צודק, אחר כך אנחנו חוזרים לקרוא דברי הרמב״ם, ואנחנו רואים בעצם אולי הוא התכוון למה שהמהר"ל אומר. וזה בדרך כלל כן כך. אלא שבימי הרמב״ם עוד לא היו הכלים הבעתיים כדי לומר את מה שהמהר"ל אומר, לכן זה בא בצורה הזאת. יוצא לפי זה שיש פה שלושה תפקידים. יש תפקיד לרמב״ם לומר את מה שיש לו לומר. תפקיד המהר"ל לומר את ההפך. והתפקיד שלנו לראות את דברי המהר"ל ברמב״ם. לא שזה בדיוק אותו הדבר, אבל אנחנו רואים שיש התקרבות של הדעות. אפשר לעשות אפילו סינתזות. אנחנו נראה את זה כן בהמשך. בינתיים אנחנו רואים פה שיש מחלוקת כותבית. הרמב״ם אומר, מצווה אחת, אתה זוכה לחיי העולם הבא. המהר"ל חולק. בואו נראה את דברי המהר"ל. מה אתה רוצה?
אבל התירוץ הזה שבאמת, ייקחו את זה השיטה, זה בעצם עושה מהמהר"ל מיותר, כי אם...
לא, אי אפשר, זה בסביב מה שאני מסביר. המרחק ההיסטורי מאפשר לעשות את זה. זאת אומרת, בימי הרמב״ם עוד לא הכלים הבעתיים כדי לומר את מה שהמהר"ל אומר. ב', בימי המהר"ל היה חשוב שהוא יציב את דעתו לעומת דעת הרמב״ם. כי המהר"ל רוצה שאתה תקבל את דבריו בין שהרמב״ם מסכים, בין שהרמב״ם לא מסכים. כי הוא לא רוצה להיות תלוי בסמכות של הרמב״ם. ואחר כך יש לנו תפקיד היסטורי, אחרי עוד כמה מאות שנים, לעשות את האיחוד. בסדר?
כלים הבעתיים.
לך תדע מה יהיה בעוד כמה מאות שנים. כן, מה אתה?
כלים הבעתיים.
כן, להביע. כלים כדי להביע. כן? למשל, יש רעיונות שצריך בשבילם איזשהו לקסיקון, איזשהם מונחים. בימי הרמב״ם, הלקסיקון הזה עוד לא היה קיים. בכלל, צריך לדעת שדרכי החשיבה הם לא שווים בכל דור ודור. דרכי חשיבה מתפתחים. זאת אומרת, לפעמים יש איזה מושגים, רעיונות, ש... אף אחד לא חשב עליהם. אחר כך מישהו בא, חושב את זה, מחדש, מנחיל את זה לכולם. ואז כולם חושבים שזה בנאלי לחשוב ככה. ולא יודעים שיש מישהו בא שפעם ראשונה שאל את עצמו את זה. מה?
טוב, זה אפשר לנסות להשיג אולי שיש
איזה
מקום שאפשר לשאול את הרמב״ם יכולים להיות סתומים בכל מיני אופן. זאת אומרת שאנשים שלומדים רמב״ם...
אתה צודק. יוצא מדבריך, בעצם מה שאנחנו לומדים כאן, שדברי הרמב״ם הם סתומים. ולכן, אחד מגדולי ישראל שלא גמרו לכתוב ספרים על הבנת שיטתו זה הרמב״ם. כל חצי שנה בערך יוצא ספר חדש שמסביר לך פתאום מה באמת הרמב״ם מתכוון. באמת, לא צוחק. זה כמות הספרים פה והמאמרים שיוצאים. רק על השאלה הזאת היא אדירה. מה באמת התכוון הרמב״ם לומר? טוב, ותימה על זה. שזה, לפעמים גם טענו שהרמב״ם היה אפיקורס נסתר. עד כדי כך שהיה מגדולי ישראל, רבי יעקב עמדין, שאמר שהוא לא מאמין שהרמב״ם הוא זה שכתב את המורה נבוכים, אלא זה מי שהוא תלה את דבריו הכפרניים באדם גדול. יש כאלה שאמרו, לא, הרמב״ם זה בכלל מקובל. הוא בכלל, אי אפשר להבין אותו בלי תורת הקבלה. זה מהקצה לקצה הולך. טוב, ותימה על זה. כי איך יסבלו דבריו הדאמרינן בגמרא דראש השנה בהדיה דאליבא דחולי עלמא ברוב עבירות ליום הדין נידון בגיהינם והתם עירה שמה מדובר לעולם הבא דא כאמר צדיקים גמורים נכתבים בחיי העולם הבא וכולי ואיך יסתור גמרא ערוך. זאת אומרת הגמרא מפורשת, כן, גמרא או תלמוד ערוך, מה שנקרא, זה סוגיה מפורשת, אומרת שביום הדין, דיינו בעולם הבא, דנים לפי רוב מצוות ורוב עבירות. למרות שהגרסה שלו פה לא לגמרי ברור. כתוב חיי עולם הבא, בגרסה שלפנינו כתוב חיי עולם. אבל נגיד, פחות או יותר אותו עיקרון. יש לו שאלה. אם לכל ישראל יש חלק לעולם הבא, מדוע על פי הרמב״ם צריך מצוות? ועוד הרבה מצוות, כדי שלפחות מאחת מהן נזכה לחיי העולם הבא. יפה. לכאורה, לכל אחד מאיתנו יש תעודת ביטוח. כל ישראל שם חלק לעולם הבא. נכון? אז המהר"ל באמת התחבט בבעיה הזאת בפרק ב'. האם... זה פרק ב' או פרק ג'? כן, לא, זה פרק ג'. המהר"ל התחבט בשאלה הזאת. האם אדם יכול לזכות לחיי העולם הבא בלי כל מאמץ? והמסקנה שלו היא, אנחנו קצת חיפפנו את זה לומר את האמת, אבל המסקנה של המהר"ל היא שאין האדם יכול לזכות ללא מאמץ. גם אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז באמת, איך הדברים מסתדרים? מצד אחד אתה אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מצד השני, אתה אומר שצריך להתאמץ. צריך להסביר את זה לפי דברי הארי. הארי, זל. שאמר, כל ישראל יש להם, בסופו של דבר, חלק לעולם הבא. כלומר, מכיוון שאתה מישראל, יכריחו אותך להיות זכאי. אז צריך בשביל זה גלגולים ואיסורים וכל מיני תיקונים, וזה בסוף תגיע. אבל לא סתם ככה. בסדר? טוב. ואם יאמר, עכשיו, המהר"ל מנדב תירוץ אפשרי לרמב״ם. ואם יאמר דהא דאמרינן שאפילו במצווה אחת זוכה לעולם הבא, היינו שעושה מצווה אחת, אבל לא עשה שום עבירה. אם כן, אין כאן להגדיל שכר כלל. כלומר, אז דברי רבי חנניה בן הקשה כבר לא מובנים. כי אם תגיד שבעצם על ידי מצווה אחת, שהוא עושה אותה בשלמות, הוא זוכה לך עולם הבא, ושאר המצוות הוא צריך לקיים, אבל לא כל... כלומר, הוא צריך לחפף בהם, אבל לא לעשות עבירות, חס וחלילה. די סוף סוף, כאשר יש להם הרבה מצוות, אפשר שיעשה הרבה חטאים, ויהיו החטאים אחרים. כאן המהר"ל אומר את השאלה של פאולוס בצורה יותר ברורה. כן, תרי"ג מצוות זה גם תרי"ג עבירות. יוצא לפי זה שלא הרווחתי כלום. אני בעצם הפסדתי, כי אני עלול לעשות עבירות שיורידו ממני את העולם הבא, למרות שקיימתי מצווה אחת כראוי. אז ודאי שלא ייתכן שהרמב״ם מתכוון לזה.
זה לא שאלה.
למה? למה זה לא שאלה?
כל מצווה יש לה ערך אחר, לפי הכוונה, לפי הקשרות שלך למצווה, וגם
לכל מצווה
יש לה, גם מצד עצמה יש לה ערך אחר.
אתה צודק, אבל מה אם אדם עשה מצווה אחת כראוי, וכל השאר עשה רק עבירות? מה יהיה? יכול להיות שהמצווה שהוא עשה, שהוא המחובר אליה, היא שקולה כנגד כל העבירות שעשה, אבל אז זה לא בטוח. לא בטוח. אז כמובנים, זה די ברור שזה מה שמתכוון הרמב״ם. והאמת היא שנראה לי שהרמב״ם מתכוון למשהו אחר לגמרי. כן, בבקשה. אין אתה יודע שכרן של מצוות. כן, אז הרמב״ם שמה, בפרקי אבות, מסביר, מה שאנחנו לא יודעים, שכרן של מצוות זה במצוות עשה, אבל לא במצוות לא תעשה. שבמצוות לא תעשה, כיוון שהתורה פרטה עונשים, אז אנחנו כן יודעים מה חמור ומה קל. כן. מה אתה אומר?
ידוע שעבירה מחבה מצווה.
עבירה מחבה מצווה.
כן, ידוע שאותם אדם יכול לעשות מצוות, וגם עשה עבירות, אז גם מחבה.
נכון.
כמו לשון הרע.
צודק. נכון. אבל, כפי שהעירו פה בצדק, זה משתנה מאדם לאדם. כלומר, יכול להיות שיש עבירה מסוימת שעבור אדם פלוני היא חמורה מאוד, ועבור אדם אחר, אותה עבירה היא לא חמורה כל כך. נכון.
זה קיים את זה.
נכון.
קיים את זה. הדבר השני גם יכול לעשות מצווה גם בלי עבירות. הוא יכול למחוק את המצווה. למה היא רעה עליה?
נכון. אבל הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות תשובה שיש לפעמים מצווה אחת שהיא שקולה כנגד הרבה עבירות.
כן, אבל אם הרעת אחריה...
אם הרעתי, כן, נכון.
הרעת...
בטל, נכון.
כבר שעשיתי אותה, איבד אותה.
נכון. אתה צודק. לכן לפי זה יוצא שהמצוות זה לא עסק כל כך טוב. נכון?
זה לא תעודת ביטוח.
כן, אז אתה בעצם שואל שאלת המהר"ל. נכון? נכון. אלא מה שנראה לי לומר, שמה שהתכוון הרמב״ם זה משהו אחר לגמרי. הרמב״ם מתכוון לומר, אולי צריך לראות, אין לי כל כך ראייה לזה, אבל זה די משתמע לי ככה, אינטואיטיבית. שאם אדם עושה מצווה אחת כתיקונה, זה סימן שאת כל המצוות הוא עושה. כי דרך מצווה, אם אדם מגיע למצב שהוא עושה מצווה בתארת הלב, אז זה סימן שכל השאר המצוות בדרגה זאת או אחרת הוא מחובר עליהן. ומה שהוא לא מקיים, אז הוא קצת אנוס. שהרי הוא הוכיח פעם אחת בחייו שהוא באמת אוהב את השם. ברור? זה הכוונה. טוב, בואו נתקדם. ואם רצה הרמב״ם זל לומר שכאשר עושה מצווה ולא עשה שום חטא כנגד זה, בוודאי כי דבריו כן הוא. ודבר זה משנה פשוטה, בפרק כמה דקידושי, דף למתת עמוד ב'. מה כתוב שם? כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו. ומאריכין לו ימיו, ונוחל הארץ. אז רואים שמה שזה לפי סדר קרונולוגי. מטיבין לו עכשיו, מאריכין לו ימיו עד מותו, ונוחל את הארץ. מה זה נוחל את הארץ? עולם הבא. נכון? כלומר, אחרי מותו. אז זה כן נאמר. ואף על גב דמוקל שם, כלומר, מעמידים את זה שם, כשעשה מצווה אחת יתרה על מחצה אבונות. כל שכן, שיש ללמוד מזה, שאם עשה מצווה אחת ולא עשה שום חטא, שזוכה לעולם הבא. אך אם כן, אין צריך לדבר על, לדבר זה, מה שכתב שעשה מצווה אחת ולא שיתף עם הכוונה אחת. סוף סוף למדנו, כי אין הדבר כמו שפירש הרמב״ם ז"ל, במצווה אחת זוכה לחיי העולם הבא. כלומר, סך הכל אומר, אם כן המהר"ל, יש קושיות מפורשות ממסכת ראש השנה נגד הרמב״ם. לא, הוא מביא קושיה ממסכת ראש השנה, שהכל תלוי ברוב מצוות ורוב עבירות. אני באמצע משפט, אם אתה שם לב. כיוון שאתה לא נתן לי לגמור את המשפט, אני אתחיל עוד פעם. כן, אם כן, הוא מביא קושיה מפורשת ממסכת ראש השנה, שהולכים לפי רוב מצוות ורוב עבירות. כן, כך מפורש בסוגיה מסכת ראש השנה, שכך הוא ליום הדין. וגם כך מתפרשת המשנה בקידושין, שלכאורה הייתה קצת בכיוון של הרמב״ם, שכתוב שם כל העושה מצווה אחת, כן? כל העושה מצווה אחת זוכה לכולי וכולי, אבל שם גם הגמרא מדברת על זה שהוא עשה מצווה אחת יתרה בזכויות על אבונותיו. זה הכוון. אז כך שלכאורה קשה לקבל את דברי הרמב״ם, אבל עיקר הקושה היא מסכת ראש השנה. יש גם דיון, בדרך אגב, מסכת קידושין, אבל תיתן לי לגמור את המשפט שלי. בסדר. אני לא נגד שקושיות, אבל תן לי לדבר. טוב, עכשיו, הלאה. אך אם כן, רגע, רגע, איפה אנחנו? עכשיו יש פה בעיה, שהרמב״ם מביא ראייה לדבריו. הוא הביא את הסיפור על רבי חנינה בן תרדיון, ששם משתמע שבאמת על ידי מצווה אחת זכה לחיי העולם הבא. אז בואו נראה על מה מדובר. והעד רבי חנינה בן תרדיון, הכי איתה אתם, כך זה מובא שם. כלומר, הוא מביא את הסוגיה במסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א'. כשחלה רבי יוסף בן קיסמא, אמר לו רבי חנינה בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? סתם ככה, השאלה המוזרה. איך אדם קדוש, כרבי חנינה בן תרדיון, בכלל מוטרד מהשאלה אם יש לו עולם הבא או לא? שהוא ישאל שאלה כזאת. לא מובן, נכון? אולי היה לו איזושהי סיבה לחשוש. נכון? אגב, איך מת רבי חנינה בן תרדיון? שרפו אותו, כן? שרפו אותו עם ספר תורה. עכשיו, התלמוד בעצמו שואל, למה זה קרה לו? כן? נכון, קידוש השם, כל הכבוד בזה, אבל בכל זאת, חייב להיות איזה משהו מאחורי הדברים האלה. מה זה? אצל רבי עקיבא לא כתוב. אני לא יודע, אולי כן כתוב. עובדה ש... אבל הגמרא שואלת על רבי חנינה בן תרדיון. למה רבי חנינה בן תרדיון? תדע לך שגם רבי עקיבא כתוב. אבל לא עכשיו. רבי חנינה בן תרדיון נשרף. שזה בכל זאת מעורר שאלה מה קרה לו. ואז התלמוד מגלה שרבי חנינה בן תרדיון היה הוגה את השם באותיותיו. כתוב, כל ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק העולם הבא. אז זה אולי המקור לשאלה של רבי חנינה בן תרדיון. מה אני שאני הוגה את השם ביותיותיו לחיי העולם הבא. למה הוא עשה את זה? מה, באמת, אתה חושב שסתם הוא הוגה את השם ביותיותיו, וכי יעלה על הדעת שאדם קדוש כמוהו יעשה עבירה כל כך חמורה? לא! להתלמד מותר. זה בשביל להתלמד, לא בשביל סתם. להתלמד מותר. אז אתה רואה, אז נתקרב להתלמד, אז למה, אז זה מותר, אז מה הבעיה בכלל, אז למה הוא נשרף? את הגמרא עשה בפרסיה ולא עשה בצנעה. זאת אומרת, יכולת לעשות את זה בבית שאף אחד לא רואה אותך. מה אתה צריך לעשות את זה בפני כולם? עכשיו, מה זה הסיפור הזה? למה הוא עשה את זה בפני כולם? הוא מצא איזה פטנט, מצא איזה תחבולה הלכתית, כדי שיהיה מותר לו לומר את השם ביותיותיו, על דרך להתלמד, אבל באופן שזה כולם ישמעו. הייתה לו מטרה בזה. למה הוא עשה את זה? לא. למה לא אומרים את השם באותיותיו, אגב? למה? למה לא הוגים את השם באותיותיו? כי זו מציאות שעוד לא הגענו אליה. זאת אומרת, רק לעתיד לבוא, יצא השם הזה מהגניזה שלו, בינתיים אנחנו לא אומרים אותו כמו שהוא, אנחנו אומרים אדוני במקום. אנחנו אומרים, עודפים אותו באיזושהי עטיפה. לעתיד לבוא זה יתגלה, במקדש זה היה גלוי. לכן, ההוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא אומר שכבר ההווה זה זה. אז אין לו לאן להגיע. מה רצה רבי חנה בן תרדיון? רצה לזרז את הגאולה. זאת הסיבה. כלומר, יש לו איזו תשוקה משיחית, כי הוא רואה את הצרות שרומא עושה בעם היהודי, הוא אומר, כשל כוח הסבל, הגענו אל הסוף. לכן ההוגה את השם באותיותיו. אז זאת אומרת שאצל רבי חנה בן תרדיון יש מקום לשאלה, מה אני לחיי העולם הבא? דווקא מפני מעלתו, לא מפני שהוא סתם אדם חס וחלילה עם עבירות. תורת השם תמימה, הוא מסביר הרב אורי שרקי, שלמה, יש פסוק אחר, מצוות השם או משהו כזה, כלומר שהמצווה ולא מצוות, כלומר המצוות מחוברות זו בזו, ובכל מצווה כלולות כל המצוות. אכן. זה הסיבה שאני הסברתי, מה שאת מעירה כאן, זה בדיוק הסיבה שאני הערתי, מה שאת הערת, זה מציק מה שאני הסברתי, שלפי הרמב״ם, כשאדם עושה מצווה אחת, כלולות במצוותו כל המצוות. ברור. תודה על ההערה, היא בהחלט במקום. מה?
כשאמרת שאולי צריך להתלמד, מה קורה?
ללמוד איך אומרים את זה. לא, אולי קצת יותר עמוק מזה, מה זה להתלמד. יכול להיות שהוא רצה להבין את התכנים של זה. כן, בבקשה.
התחלת בתשובה משוערת למה שהרמב"ם אומר, זה שאומרים שאין אדם עושה עבירה אליה אם כן נכנסת פה רוח שטות.
כן.
לכן כל העבירות שהוא עשה הן בגדר שטות, והמצווה אחת
שהוא... יפה. יפה. אני, זה, מה שאתה מנסח את זה, זה קצת מה שאני אמרתי מקודם. זאת אומרת, אין אדם עושה עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, יוצא שאם הוא עשה מצווה אחת כתיקונה, אז כאן התגלתה חוכמתו, וכל השאר מתברר שהיה שטות. אם כן, קצת אנוס. נכון, אכן כן. נראה לי ככה. למרות שהמהר"ל לא פירש ככה. אבל נראה שזה באמת כוונת הרמב״ם. אבל בואו נתקדם. ועד רבי חנה בן תרדיון, אחי איתה באתם, כשחלה רבי יוסף בן קיסמה, אמר לו רבי חנינה בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידיך? האם עשית איזה משהו? בואו נבדוק איזה משהו מעשה טוב שעשית. אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מה זה מעות של פורים? זה הכסף שבו קונים את צורכי הסעודה. כן, חבר'ה, חבורה רצתה לעשות סעודת פורים, אספו כסף כדי לקנות אוכל, הרבה בשר, הרבה יין, אבל התערב לו הפסוק, הכסף הזה עם כסף של צדקה. הוא חשב שזה כסף של צדקה, אז הוא חילק את הכל לעניים. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. עד כאן. כן, מי אמר לו את זה? רבי יוסף בן קיסמה. רבי יוסף בן קיסמה, היו לו בעיות אחרות. הוא הרי שיתף פעולה, לא ממש, אבל הסכים עם הגזרות של השלטון הרומאי. שהרי כאשר הרומים גזרו שלא ללמוד תורה, אז הוא אמר, טוב, אז לא מלמדים תורה. למה? כי מלכות זו מן השמיים העמידוה. ואילו רבי חנה בן תרדיון המשיך ללמד תורה ברבים. כן? ובסוף כשמת רבי יוסף בן קיסמה, אז באו כל גדולי רומא להלוויה שלו. וגמרו את ההלוויה, לקחו את רבי חנה בן תרדיון ושרפו אותו. תמיד הרב ציודה היה אומר, אדם צריך לשאול את עצמו איזה הלוויה הוא מעדיף. אתה מעדיף להיות שלך הלוויה כמו שרבי יוסף בן קיסמה עם גדולי רומא, או למות על קידוש השם כרבי חנה בן טרדיון?
רואים שזה הרב וזה התלמיד.
לא, הם חברים, לא רב ותלמיד.
אז למה הוא שואל אותם מה נמצא
על הרמב"ם? הוא כנראה הרגיש שרבי יוסף בן קיסמה בשעת מחלתו יש לו רוח הקודש, משהו כזה. כן, ונראה לא שבשביל מצווה זאת יזכה לעולם הבא. המהר"ל כאן נכנס להסביר את הדברים לעומק. לא שבשביל מצווה זאת יזכה לעולם הבא, לא כמו הרמב"ם, רק שראה בקיום מצווה אחת כתקנה מאוד שהיה מחמיר בה. וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל בעצמו, שמזה המעשה ראה שקיים מצווה אחת כתקנה, מזה היה יודע שהוא צדיק גמור בקיום כל המצוות ובין העולם הבא. כלומר, אם אתה אחד כזה שכשמזדמנים לך מעות של פורים אתה מחלק אותם לעניים, זה סימן שאתה צדיק גמור בכל. זה כמו הפירוש אני נתתי לרמב״ם בעצם. טוב, ועוד אני אומר, כי מה שאמר כלום מעשה בא לידך, לא שהיה רוצנו לומר ממעשה מצווה אחת יזכה לעולם הבא, שאין הדבר כך כפי שהוכחנו מראש השנה, רק היה שואלו כלום מעשה בא לידך, שמן המעשה יש להבחין סימן בין העולם הבא. כלומר, הוא רצה איזושהי אינדיקציה שאיננה קשורה לעובדה שזה היה מצווה, אלא משהו בחיים של רבי חנינה בן טרדיון שמראה שהוא בן העולם הבא. ואמר, מעות פורים נתחלפו במעות צדקה וחילקתי אותם לעניים, והדבר רמז מופלג. מה רמז מופלג? כי מעות של פורים אינם עומדים אלא לריבוי אכילה ושתייה. מה עושים בפורים? אוכלים. ואילו היה היום הזה יום שיש בו קדושה, כמו של שבת ויום טוב, לא היה סעודה עניין גשמי לגמרי, שהיה זה לכבוד היום ולמעלת קדושתו. אבל אין ביום זה קדושה כלל, נכון? הרי אין ביום פורים שום קדושה, נכון? אין איסור מלאכה. והאכילה והשתייה הוא דבר גשמי, מעניין העולם הזה שהוא כולו גשמי. ונתחלף מעות אלו במעות עניים, שמעות עניים הפך זה. כי העני אין לו חלק לעולם הזה, כן? העני ידוע שאין לו עולם הזה כלל. ונהנה מטובת העולם הזה, ונתחלפו לו מעות פורים, שהוא הכל עולם הזה. הפך זה במעות עניים שאין להם חלק בעולם הזה, וחלק כל העניים, דבר זה רמז שהוא יחליף העולם הזה בעולם הבא. ולא יהיה לו חלק כלל בעולם הזה. וכל חלקו ראוי לו, שהיה ראוי לו בעולם הזה, שאמור לו לעולם הבא, וכמו שהיה באמת לרבי חנינא בן טרדיון, הצדיק, הקדוש, שהיה נשרף בספר תורה עמו, ולא היה חלקו בעולם הזה. רק הכל שאמור לו לעולם הבא. ועל זה אמר, אם כן, חלקך יהיה חלקי, כי סימן יש לו. שחלקו שהיה ראוי לו בעולם הזה, הוא שמור לעולם הבא. כלומר, מה שקרה בעצם רבי חנינא בן טרדיון, זה שהסיפור של מעות פורים, זה היה סימן, לא מכאן העיקרון שהרמב״ם רצה ללמוד. ומעטה אין ראיה כלל למה שאומר הרמב״ם. וחזרה קושיה למקומה במאמר המפורסם, רצה כשוכל זכות ישראל, ורבה להם טוב מצוות. אנחנו חוזרים לקושיה, אז אולי זה לא טוב שיש כל כך הרבה מצוות. אם כן, אנחנו חזרנו לקושיה. עכשיו, מה זה הסיפור הזה שבפורים אין קדושה? דווקא גדולי ישראל אמרו שיש קדושה עצומה בפורים שאין בכל השנה. שוב דוגמה לבעיות של מינוח. בזמן המהר"ל מפראג, המילה קדושה, במובן של קדושת הגוף, זה לא היה קיים. והמושג הזה שקדושת הגוף, או קדושה שבטבע, זה מושג אבסורדי בימי המהר"ל. עוד לא הומצא הביטוי. בימי הרב קוק, זה כבר הומצא, אז אין בעיה. המילה קדושה אצל המהר"ל הכוונה רוחניות. ולכן יש הפרש בין הקדושה לבין הגשמיות. אז יש סעודת שבת שהיא למעלת קדושת היום. יש קדושת היום אז עושים סעודה. אבל בפורים שאין גילוי כזה, לכן הסעודה היא כולה גשמית. שהיא מעלת הגוף הישראלי, כפי שמבואר בדברי המהר"ל עצמו בפירושו למגילת אסתר, הנקרא אור חדש. טוב, אז נשארנו עם הקושיה. שלום. נשארנו עם הקושיה בינתיים.